על הדרך, שיחות עם טובי פולן. כן, אז שוב על הדרך, ושוב ציפי שמילוביץ' ממקומה הנינוח והנעים בקונטיקט, ניו אבן. שלום ציפי, מה שלומך?
שלום טובי, בסדר גמור, האביב מגיע, אני מקשקשת בזנב.
מה זה עכשיו, זה נדמה לי שאנחנו ממש בתאריך, מחר אמור להיות the first day of spring, משהו כזה, 20 במרץ, אם אני זוכר נכון, מסיינפלד, משהו כזה.
זה כבר מרגיש כמו, זה כבר מרגיש ככה כמה ימים.
למרות שאני מניח שעוד יהיו כמה ימים קרים שם. גם פה פתאום נפל עלינו חורף, ביממה האחרונה היו כמה סופות רעמים ומבולים, כולל ברד, אבל זה באמת נשמע כמו, מרגיש כמו המלכוש, כמו כמו נשיקת הפרידה של החורף, שהיה די גשום, צריך להגיד, לא קר, אבל די גשום. טוב, אבל לא בשביל זה התכנסנו. אנחנו, תשמעי, נמצאים בתוך, בעיצומו של משבר שאת ראית אותו מגיע, צריך להגיד. ניתן את כל הקרדיט, אנחנו דיברנו לא מעט על יחסי ישראל לארה״ב בשנים האחרונות, ובעיקר מול הממשל שהוא, איך נקרא לזה, שיש לו חוט שדרה, עמוד שדרה, שהוא לא רפובליקני, שהוא לא טרמפיסטי. קודם זה היה אובמה, ועכשיו בארבע שנים, עוד מעט זה ארבע שנים, שלוש ומשהו שנים האחרונות, ביידן. וזה נדמה כמו, לא, שוב, אני מתחיל מהצד שלנו, אבל תכף מדברי על הצד שבו את חיה. זה נראה שנתניהו החליט סוג של תמות נפשיים, פלישתים. אני, מה שכמו, כמו האלה שמודחים מקורס טייס, הולכים לנו, אם אני לא טס, אף אחד לא טס, והוא מחרב באופן מוחלט ושיטתי ואלים את היחסים שלנו עם ארצות הברית בכלל, ועם הדמוקרטים על הדרך, כמעט באופן ממוקד ומכוון. גם מהצד שלך זה מרגיש ככה?
כן, זה מרגיש ככה כבר הרבה שנים. אני לא חושב שהוא מנסה לחרב את היחסים עם ארצות הברית, אבל הוא בפירוש, בהחלטה שנראית יותר ויותר מודעת, במשך כמעט 15 השנים האחרונות, עשה הכל כדי לפרק את מה שהיה הקונצנזוס המקודש, הדו-מפלגתי המקודש בארצות הברית כלפי ישראל. זה התחזק והתחזק והתחזק. אני חייבת להגיד שאני לא חשבתי שנגיע ב-2024 למצב שבו זה כבר לא יהיה רק שמאל או שמאל רדיקלי או פרוגרסיבים או איך שאנחנו רוצים לכנות אותם, אלא המיינסטרים של המיינסטרים, אדם כמו צ'אק שומר, שהוא אולי אחד הידידים הכי גדולים שהיו ישראל בקונגרס מאז ומעולם, יישא כזה נאום שהוא חסר תקדים. אנחנו לא שמענו נאום כזה על רצפת הקונגרס, ולכן כן, הוא די הרס את הקונצנזוס הדו-מפלגתי. והבעיה היא עכשיו, היא קדימה, הבעיה היא עכשיו לשנים שקדימה, כי אנשים כמו, דיברנו על זה, ביידן הוא האחרון, הוא באמת במפלגה הדמוקרטית הוא הציוני המובהק האחרון, ושומר זה אותו דבר, ואלה אנשים מבוגרים שביידן בוודאי בסוף הדרך, וגם שומר הוא כבר בן 70, והדור הבא לא יהיה אפילו את המעט שאנחנו רואים עכשיו. וזה, זו מורשת נתניהו. אתה יודע, כשהוא יפרוש, נתניהו ילך וידברו על המורשת שלו, חלק מאוד גדול צריך להיות איך הוא פרק את, את, את התמיכה מקיר לקיר, שלא הייתה אפילו, זה אף פעם לא הוטל בספק. לא יכולת, זה בלתי נתפס לראות מישהו כמו צ'אק שומר או נושא כזה נאום בקונגרס, או לפחות זה היה בלתי נתפס. וזה, זו 1000% מורשת נתניהו, זה לא שום דבר אחר.
כן, אני לא יודע אם את מודעת לזה, אבל היום בישיבת סיעת הליכוד או משהו כזה, נתניהו דיבר על זה שהאמריקאים או ביידן או שומר וביידן או הממשל בכלל תוקפים אותו, כי יש בעיה של הסברה, שאין מספיק דוברים ישראלים רהוטים שמציגים את עמדת ישראל בתקשורת האמריקאית, מול הממשל האמריקאי, לוביסטים, whatever, ושאל אותו, אבל למה? אז הוא אומר, כן, מה, כל, אין אף אחד בסביבה שמסוגל לדבר אנגלית. ואנשים, עוד משהו, במין אלבון כזה מכוון, אנשים לא יודעים ממינם ומשמאלים, לא מבינים מילה מעבר לשפה, פשוט חדלי אישים. ואז חשבתי לעצמי, מה הוא אמר? זאת אומרת, הרי הוא ממנה כל שגריר, כל נציג, כל יועץ תקשורת, כל מסבירן, כל מה שזה לא יהיה. למי בדיוק יש לו טענות על הדבר הזה? והרי הוא המסבירן הלאומי תמיד היה. עובדה שהוא לא מצליח להעביר שום מסר, ויש לו גם שר החוץ בפועל, נעזוב את העציצים שממלאים את התפקיד, שהוא אמריקאי, הוא אמריקאי רפובליקני, שהוא דוברו ושליחו לכל דבר, רון דרמר, שגם היה שגריר, ויועץ וכל מיני דברים מהסוג הזה. זה, מהצד שלנו זה נראה כמו עסק של אנחנו לא רוצים לשמוע אותם יותר, לא מעניין אותם מה הם אומרים, כל מיני שהם שולחים את הנשק והחימושים, אנחנו נקבל אותם, ואם הם יפסיקו, נראה מה יהיה כשזה יקרה. וההנחה היא, עם כל מי שאני מדבר איתו כאן, מהפרשנים הצבאיים ועד הפרשנים הפוליטיים והמדיניים והכל, שלא כל כך מהר יהיה אמברגו נשק. אז אם ניקח את הפריזמה ונהפוך אותה, איך כל מה שאמרתי עכשיו נראה בעיניים שלך כשאת מסתכלת על וושינגטון, ניו יורק, על התקשורת?
קודם כל, זה נכון, לא יהיה אמברגו נשק. ג'ו ביידן לא יטיל אמברגו נשק.
אבל המגבלות הוא כבר יצא לדבר.
כן, אבל אף פעם לא, אני לא רואה אותו עושה צעד ממש 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 משמעותי. זה אחד. זה עצוב לראות איך בישראל מנצלים את העובדה שהאיש הזה מאוד 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 אוהב את ישראל, ולעולם לא יעשה משהו שממש יפגע בה. למרות שזה בשלב הזה, זה כבר סיכון ממשי לבחירה שלו מחדש. זה כבר לא תיאוריה, זה לא אולי, הסקרים איומים ונוראים, והוא מפסיד קולות בבייס שלו ברמות שהן חסרות תקדים. אז למרות כל זה, הוא לא יעשה שום דבר שיפגע בישראל. אני ראיתי ידיעה על זה שכשהוא התחיל לראות סקרים שפוגעים בו, שהעמדה שלו כלפי המלחמה בעזה פוגעת בו, זה הדהים אותו. הוא היה בטוח שהעמידה אוטומטית 1000% לצד ישראל, רק תעזור לו בסקרים. וזה, פה נכנס הגיל שלו. פה כן אפשר לדבר על הגיל של ביידן, כי הוא לא שם לב שהאדמה זזה. הוא לא הבין שהאדמה זזה, והיא זזה כבר הרבה זמן.
אבל הוא לא לבד, סליחה, ציפי, אין מערך של יועצים, אנשי סקרים, קמפיינרים. אוקיי, הוא נניח באמת כמו אדם בן 80, אין מה לעשות, אני מכיר את זה די מקרוב.
לא, זה לא קשור כל כך לגיל שלו.
אז מה יש לו להיות נדהם מזה?
לא, אני חושבת שהוא לא הבין, וזה כבר לא, אני לא דיברתי על הגיל שלו מבחינה מספרית.
אוקיי, אבל עדיין, הם אמורים לדעת מה שאת ואני יודעים.
על זה שהוא, כן, על זה שזה המיינדסט שלו, וזה המיינדסט של, וזה היה המיינדסט לאורך כל השנים. התמיכה הדו-מפלגתית המקודשת הזאת, שלא משנה מה יקרה. הוא פספס את התנועה הזו, ואני בטוחה שהוא שומע, ויש לו סוקרים, ואנשים אומרים לו, אבל אתה יודע, זה מה שזה, מאוד קשה, הוא בן 81, אתה לא משתנה בגיל 81. ויש בישראל ניצול מאוד ברור של הדבר הזה. עכשיו, כשנתניהו מדבר על אין הסברה, וכי אנשים לא יודעים אנגלית, הוא בסופו של דבר אומר את זה קודם כל כדי להדיר את עצמו, ואת האנגלית המפורסמת שלו, זה מתחיל בזה. והדבר השני הוא שזה לא באמת משנה, אתה יכול לדבר אנגלית נהדרת. אנשים באמריקה רואים את מה שאנשים בישראל לא רואים. אתה לא יכול לנצח את התמונות האלה מעזה, הן נוראיות. ואנחנו כמה? 5-6 חודשים אחרי השבעה באוקטובר? זה נורא מזמן בקצב שבו דברים קורים בעולם היום. מה שנשאר זה התמונות האלה שמגיעות מעזה, והנרטיב וכדור שלג שהוא מתגלגל. הוא מתגלגל והוא הולך לדפוק לביידן בפרצוף. אז נתניהו מבחינתו, אתה יודע, בציניות הקיצונית שלו, הוא עושה את הדברים הנכונים. כל מה שנתניהו אומר בסופו של דבר מיועד לקהל בארץ. זה שהוא אומר, אין בארצות הברית מישהו שמדבר אנגלית ויכול לעשות לנו הסברה, הוא מדבר למצביעים שלו פה. זה הרי, לישראל אין באמת מדיניות חוץ, זו קלישאה מוכרת, זה הכל מדיניות.
קלישאה מתוצרת קיסינג'ר שאנחנו כולנו מכירים.
כן, כן, וזה גם מה שקורה עכשיו, בסופו של דבר הכל מיועד לקהל בישראל. אבל מה שקורה בארצות הברית הוא מנותק לגמרי ממה שאנשים בארץ שומעים ורואים. ולכן נוצר דיסוננס שלם, כשאז מגיע מישהו כמו צ'אק שומר, ואתה נדהם איך יכול להיות ששומר אומר את הדברים האלה. אבל שומר חי פה. והוא כן מרגיש את האדמה זזה. והוא כן מבין שהוא צריך לעשות משהו, כי הם הולכים להפסיד את הבחירות בגלל זה. בגלל זה.
אז בואי נעצור שנייה פה, ותנסי איכשהו לשרטט לי את רמת ההשפעה של זה, של התמיכה בישראל, של התמונות מעזה, של העימות, צריך להגיד, זה עימות, עימות גלוי ובוטה וחריף וגס, במידה רבה מאוד גס, דיווחים על פאק יו ודיווחים על, זה גם מורשת טראמפ אפילו, עוד מההדלפה לברק רביד בזמנו, אבל אסהול, והשן יודע מה, בלי סוף ביטויים שהם יותר מתאימים לג'ונסון מלפני 60 או 70 שנה מאשר לביידן ה... יחסית מנומס, למרות שגם הוא די כפרי, צריך להגיד. בכל אופן, יש משהו שנשבר לחלוטין, וכבר אין דיפלומטיה. זאת אומרת, אני מנסה לסרטט ולחזור אחורה, אפילו בממשלים הלעומתיים, אם זה הבוש האבא ובייקר, ואפילו קלינטון כשרב עם יורשיו של רבין. משהו פה נשבר ברמה... שאני לא יודע, חווינו דבר כזה אי פעם ביחסים?
יכול להיות שמשהו השתנה באמת בפומביות של הדבר הזה, אבל זה חלק מהשינוי בצורה שבה עושים פוליטיקה היום בעולם. זה באמת השפעות טראמפ. ונתניהו הוא גרסה דוברת אנגלית טובה של טראמפ בסופו של דבר. אז בסוף זה מתפוצץ. וביידן... חלק מהפלטפורמה עליה הוא רץ ב-2020 היה להחזיר את הנורמליות, להחזיר בית לבן נורמלי, מתפקד עם אנשים קומפטנטים, יש מקצוע, ואנחנו ננהל את הדברים בשקט, בדיפלומטיה, מאחורי הקלעים, והוא עדיין, הוא ניסה עד שלב מאוד 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 מאוחר לעשות את זה, גם עם ישראל הוא משך ומשך ומשך, למרות שהיה ברור שהוא צריך להגיע לסוף המלחמה בעזה לפני חודשיים, כי אחרת זה יתכנס לו,
דיברו על סוף השנה, אנחנו מדברים כבר 3 חודשים אין קאונטינג.
זה כבר אחרי הפריימריז, וזה כבר מתחיל להיות מסוכן, מסוכן אמיתי מבחינת הבחירות בנובמבר. ולכן אתה רואה אותם, הם באמת מאבדים לגמרי את הסבלנות. עכשיו, ביידן עדיין הוא מנסה לא להגיד באופן פומבי את מה שהוא באמת מרגיש. פה ושם זה בורח לו, תופסים אותו ב... הוט מייק על רצפת הקונגרס, אני ונתניהו, אנחנו צריכים לעשות את שיחת...
יש, come to Jesus.
כן, אבל בסוף בא מישהו כמו צ'אק שומר, שלא היה אומר שום דבר עם מה שהוא אמר, בלי לקבל אישור מביידן, ולא חשוב מה הבית הלבן אומר, אז אתה מבין שהמצב באמת, באמת נורא חמור. אבל כאן ביידן נמצא באמצע, כי מצד אחד הוא רותח על ממשלת ישראל, מצד שני הוא ממשיך לעשות את ההפרדה בין... ממשלת ישראל לישראל, והתמיכה שלו בישראל היא לא זזה מילימטר, לא בפועל. דיבורים כן, אבל לא בפועל. ומצד שני, הוא מאבד קולות, כמובן של מוסלמים, בוודאי במישיגן, הוא מאבד צעירים, הוא מאבד שחורים, הוא מאבד היספנים, ולתוך כל זה נכנס דונלד טראמפ, שלא באמת אכפת לו משום דבר אחר, אבל תן לו רק לגרום למיעוט הזה, להילחם נגד המיעוט הזה, ובסוף הוא מרוויח. מכל זה ביחד, מי שבאמת נדפק פה זה ג'ו ביידן, ואני לא יודעת כמה זמן עוד יש לו, אנחנו כמה באמת דיברנו על החודש הבא והחודש הבא, אם הוא נכנס גם לתוך הקיץ עם זה, הוא יפסיד את הבחירות, הוא יפסיד אותם בגלל הנושא הזה.
אז זהו, אז תסבירי לי, במונחים, מה שנקרא אינסייד בצד שלך, אאוט לצד שלי, למה בעצם התעסקות עם מדינה יחסית נידחת, עזבי עכשיו את הקול היהודי והשפעות בקונגרס וכל הפרוטוקולים של זקני אמריקה על 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 השפעתם של היהודים, גם זה יחסית הומעם בכמה עשורים האחרונים כבר, ארצות הברית מלאה בבעיות משל עצמה, התעסקה עם אוקראינה ב3 שנים האחרונות, התעסקה, כמובן לא מפסיקה להתעסק עם רוסיה, הקונפליקט עם סין, הונג קונג, סיפורים, מלחמות סחר, חובות, נכון שנתוני האבטלה והעבודה יחסית סבירים ומעלה, אבל, והכלכלה נניח תקינה, אז איך זה, ותמיד אמרנו שבחירות לא מוכרות בארצות הברית על יחסי חוץ ועל מלחמות
נכון,
בחוץ, אלא רק
נכון.
על it's read my lips, it's the goddamn economy or whatever.
נכון.
אז תסבירי לי איפה פספסנו.
זה באמת עשוי להיות יוצא מהכלל, נדיר מאוד. מה שהשתנה זה, וזה באמת משהו שאנחנו פספסנו, אנחנו בישראל פספסנו, ואני חושבת שגם הממסד של המפלגה הדמוקרטית פספס, זה את השינוי האיטי ופתאום נורא מהיר בדמוגרפיה, בדעת הבסיס, בסיס המצביעים הדמוקרטי, במה הדור הצעיר בארצות הברית רואה חשוב ומה הוא לא חשוב. כיוון שהבחירות האלה תמיד מוכרעות על מעט מאוד קולות, זו הבעיה. אם אלה היו סתם בחירות פופולריות כמו בכל מקום נורמלי, מי שזוכה ביותר קולות הוא זה שמנצח, אני לא חושבת שהייתה כאן משמעות גדולה. אבל פה אנחנו מדברים על בחירות שמוכרעות על מעט קולות במעט מדינות. ובמדינות האלה, דווקא במדינות האלה, יש משמעות למלחמה בעזה. מישיגן זה כמובן דוגמה מאוד קיצונית, שהיא המדינה עם הכי הרבה, עם האוכלוסייה המוסלמית הכי גדולה בארצות הברית. אז זה מאוד 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 משמעותי, כי את כל המדינות האלה ביידן ניצח ב-2020 בהפרשים נורא קטנים. את כל המדינות האלה טראמפ ניצח ב-2016 בהפרשים עוד יותר קטנים. הבחירות האלה מוכרעות בשלוש, ארבע, חמש מדינות. דווקא במדינות האלה יש או אוכלוסייה מוסלמית גדולה, או אוכלוסייה, או מצביעים, פלג גדול של מצביעים צעירים, שחורים, היספנים. ברגע שאתה מפסיד קצת, זה הכל בשוליים, אתה מפסיד קצת, אתה מפסיד את הבחירות. וזה לא משהו שהיה פעם. וכאן אנחנו מדברים שוב, א', על פספוס מאוד גדול של, בקריאת המפה, של ממסד המפלגה הרפובליקנית, שזה מאוד מפתיע, כי הם היו צריכים לראות את זה בה, זה הדור שגדל על הנשיאות של אובמה, זה דור אחר לגמרי, והם היו צריכים לראות את זה בה, והם לא. אז זה אחד, ומצד שני, תראה, הרפובליקנים, זה מצחיק שאנחנו אומרים של הנשיאים דמוקרטיים יש, איך אמרנו, יותר חוט שדרה בהתנהלות שלהם מול ישראל. העניין הוא שהרפובליקנים הם לא בכלל לא מתנהלים. כלומר, הנשיאים הקודמים, אם אתה הולך מסוף שנות ה-60, הנשיאים שהיו הכי קרים, קשוחים ולא מתעניינים בישראל, הם הרפובליקנים.
ודאי, ודאי.
ג'ורג' בוש האב, רונלד רייגן, ג'ורג' בוש הבן, אף אחד מהם לא היה אכפת לו לרגע, לא עניין אותו. אז הם לא עשו שום דבר לכאן או לכאן.
אוקיי, וטראמפ, וטראמפ עשה, כמו שטראמפ עושה, זאת אומרת, לא היה לו שום מושג מה הוא עושה, ועשה בלגע.
לא, הוא עשה מה שטוב לאינטרסים שלו, זה לא מעניין אותו. ולפני ארבע שנים, מה שהיה לו טוב לאינטרסים, זה באמת לעשות עסקים עם סעודיה, ועכשיו אם הוא יהיה נשיא, אנחנו לא יודעים מה האינטרסים הבאים שלו, אתה יודע. זה לא ביידן שהוא מהבטן אוהב את ישראל, יכול להיות שטראמפ יגיע, ויכול להיות שנתניהו, אתה יודע, יבוא טראמפ ויגיד, תעשו מה שאתם רוצים, לא אכפת לי. תשטחו את עזה. יכול להיות שזה מה שיקרה.
קשה לשטח כמה פעמים את אותו מקום. זה כמו הסיפור, זה כמו הסיפור בזמנו עם הפצצת הדיונות, שהפעם זה כבר לא היה דיונות, היה באמת בניינים. תראי, אני מבין כל מה שאת אומרת, ועדיין זה נראה לי מוזר שאירוע, שהוא קולוסלי מבחינתנו, את בוודאי עקבת ודיברנו על זה אחרי השרשור שאני מפרסם בימים האחרונים, הסוג של סקירה ככל שאני מסוגל, היסטורית לא ארוכה מדי על, על, על מה שקורה לנו והכל, זה אנחנו, זה מה שקורה לנו פה, זה את ואני והמשפחה שלי והחברים שלנו והעיתונאים שמסביבנו וכל הפידים של הטוויטר ווואטאבר, אנחנו חיים את זה, אנחנו בתוך החורבן עצמו. נראה לי אמריקה הגדולה, העצומה, עם הבעיות שלה, 350 מיליון בני אדם, עם בעיות מכאן עד... עד, 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 לא יודע מה, עד מיין ועד איידהו, זה באמת סוג של שיח וושינגטוני, ניו יורקי, מוביל או שאנחנו נראה לנו קצת יותר מאשר זה?
אני אגיד לך, אם המלחמה תיגמר מחר בבוקר, מחרותה נפסיקו לדבר על זה. זה מאוד פשוט.
כולל הרעב, כולל המשבר הומניטרי, כולל מי ישלוט
כן,
בעתיד,
כן,
כולל
כן,
אגב ההסכם הסעודי, שזה כן אינטרס אמריקאי.
כן, ברגע שהמלחמה תסתיים, מה שמייצר פה את הנרטיב זה התמונות שמגיעות מעזה. אני אומרת את זה שוב ושוב לחברים בארץ, הבעיה היא לא הסברה, אתה לא יכול להסביר את התמונות האלה, זו הבעיה. התמונות שמגיעות מעזה הן איומות
אבל
ונוראות,
התמונות
וזה
האלה לא
מייצר...
הסתיימו ברגע שהמלחמה הסתיימה, זאת אומרת, אולי יפסיקו לשדר אותם, אבל עזה לא הולכת
על זה
להשתקם
אנחנו
מחר
מדברים.
בבוקר.
על זה
וסליחה שאני
אנחנו...
אגיד לך משהו פה, שאמרתי בשיחות אחרות עם אנשים שמתעסקים עם צבא ומלחמות, המלחמה הסתיימה. המלחמה לא מתרחשת כרגע.
כן,
בתכלס היא
ברור.
לא מתרחשת. אז מה יצטרך להשתנות? מה, הכרזה על הפסקת המלחמה? מה העניין?
מה שיצטרך להשתנות זה, כן, זה הקצב שבו הצילומים האלה מגיעים וממלאים פה את ה... זה... אם ביידן יגיד מחר בבוקר הפסקת אש עכשיו, כרגע, זה ישפר את מצבו מיידית. זו התקופה שאנחנו חיים בה. אנשים מגיבים מהבטן למה שקורה בשנייה זו. ולכן הוא מבחינתו צריך להגיע לסוף הדבר הזה. עכשיו, הוא באמת, הוא אידיאליסט, והוא לא יעצור את הדבר הזה לפני שהוא יגיע לעסקת חטופים. ופה זה
מי
מתנגש,
אמר
כי
שאנחנו
אתה לא
קרובים
יכול
לעסקת
להגיד,
חטופים?
אתה
כמו
לא
שזה
יכול
נראה
להגיד...
כרגע, זה יכול להגיע עד ל... לא רק עד הבחירות בנובמבר, עד ההשבעה ואחריה בינואר הבא.
בדיוק, ואז אנחנו, ופה ההתנגשות הגדולה. כי אף אחד לא יכול להגיד ב100% שנתניהו באמת רוצה את עסקת החטופים
אוי
הזאת,
נו,
נכון?
ציפי, אנחנו פה בין חברים. נתניהו לא רוצה עסקת חטופים.
יפה.
ויש עיתונאי בערוץ 13 שאף פעם לא חשבתי שהוא אמיץ מדי בדעותיו, אבל מסתבר שהוא הפתיע אותי לטובה, גיל תמרי, שהיה שנים רבות שכן שלך פלוס מינוס, שאמר, נתניהו מעדיף אותם מתים, ואני אמרתי את זה מהשנייה הראשונה, עכשיו דיברנו על זה כאן, זה חתיכת קוץ בישבנו הדבר הזה,
נכון,
אז זה
ומצד
המצב.
שני, כן, ומצד שני ביידן, קודם כל יש אמריקאים, והוא לא יכול להגיד אני מוותר על כל החטופים האלה, כי זה ממש כניעה לטרור. זה כניעה לארגון טרור, וזה משהו שנשיא אמריקאי לא יכול לעשות. אז ביידן, נוצר הפרדוקס הבלתי נסבל הזה
הוא
שנשיא
רוצה
ארצות
יותר
הברית
מאשר
רוצה להחזיר את
ישראל, כן.
החטופים, כן, ומצד שני נתניהו מנצל את הסיטואציה הזו כדי להגיד תראו איזה גיבור אני עומד מול הלחץ האמריקאי ואני לא מוכן לוותר ואני מנהל משא ומתן קשוח. באמצע נמצאים החטופים המסכנים האלה ובאמצע נמצאים הרעבים בעזה, וכל הדבר הזה הוא שוב באופן מעוות לגמרי עוזר לנתניהו בישראל, מאוד פוגע בביידן פה, ולכן בסוף זה נגמר ב... צ'אק שומר שהצביע נגד עסקת הגרעין עם איראן, עסקת גרעין שהצבעה שגמרה לו את היחסים עם אובמה, למרות שהם היו חברים מאוד טובים לפני, הוא הצביע נגד כי
יהודי,
נתניהו
נכון?
ביקש...
סנטור יהודי, חבר קונגרס.
בוודאי,
כן.
סנאטור יהודי מניו יורק, נתניהו ביקש ממנו באופן אישי להצביע נגד עסקת הגרעין, אז הוא הצביע נגד העסקה של הנשיא שלו, והיחסים ביניהם מעולם לא השתקמו. האיש הזה בסוף הוא מגיע למצב שהוא הולך לרצפת הסנאט ונושא את הנאום הכי חריף שנישא אי פעם נגד ראש ממשלה ישראלי. כי הם קצת נואשים בבית הלבן, יש תחושה של desperation, הם
ואנחנו
חייבים לגמור
חשבנו
את הדבר הזה.
שבייקר ושמיר היה השיא. תראי למה אפשר להתגעגע.
כן, אוקיי, אז בייקר אמר לו תתקשר אלינו אם אתם כשתהיו רציניים. אבל מפה ועד לנאום של סנאטור יהודי כל כך פרו-ישראל, כל כך פרו-ישראל, זה מדהים. אני לא חשבתי שאני אי פעם אראה נאום כזה מצ'אק שומר. זה לא אלכסנדריה אוקסיו קורטס.
זה נכון.
זה צ'אק שומר.
כן.
זה היה פשוט מדהים, וזה מראה לך באמת כמה הם נואשים. יש שם desperation בבית הלבן, הם חייבים לגמור את הדבר הזה, ונתניהו יודע שהם חייבים לגמור את הדבר הזה, ולכן הוא מושך.
נכון, הוא מושך, ואנחנו מסתכלים על הסיטואציה הזאת מכאן, ואומרים, לא יכול להיות שהיד שמאכילה אותנו, אני מדבר עכשיו על אנחנו, לא החבורה ההיא, איך יכול להיות שמי שנסמך על שולחנו של הגביר, נושך לו את היד, שוב ושוב ושוב ושוב, ומעיף לו סטירות, ומנבל מולו את הפה, ואשכרה רומס אותו, וכלום. עכשיו, הבנתי לגבי ביידן הציוני והכל, אבל יש ממשל, ויש משרד ההגנה, ויש קונגרס שצריך לאשר עסקאות, הרי גם שמענו על סיפורים על איזושהי עסקה, עצרו לאוקראינה ושלחו לפה, וקצת רימו, וקצת בלפו, ואני לא יודע מה. בסוף דבר כזה לא יכול להחזיק מעמד לנצח. זאת אומרת, יש איזה...
לנצח לא.
אז זהו, אז אני שואל, הנצח לפחות בנצח של השישה חודשים הקרובים, יש איזשהו סצנריו שהפיצוץ יהיה גדול יותר ממה שאנחנו רואים כרגע?
אני מתקשה לראות את זה, אני מתקשה לראות את זה קורה. נראה, כשמדובר במדיניות חוץ, מדיניות חוץ זה המקום שבו לנשיא אמריקאי יש הכי הרבה מרחב תמרון ופעולה. מדיניות פנים זה יותר קשה, הוא צריך להעביר חוקים בקונגרס, זה ממש קשה. אבל
גם
בחוץ
סיוע חוץ, אבל לא. גם סיוע חוץ צריך את האישור של הקונגרס.
כן, זה כן. כשמדובר בלפתוח את הארנק, זה חייב לעבור את הקונגרס. אבל החלטות ברמה של אנחנו לא מטילים יותר וטו על מועצת הביטחון בדרישה להפסקת אש מיידית, ביידן יכול להחליט לבד, הוא לא צריך אף אחד.
היה דיבור על זה, היה דיבור על זה ממש השבוע.
יש כל הזמן דיבור על זה, אבל אני לא רואה את זה קורה. אני לא חושב ש...
זה לא, זה, מה זה, זה שבירת כלים? זה חצייה של איזשהו סאט שהוא יארג ובל יעבור? כמו שהוא נראה כרגע, לפחות ברוחו של ביידן?
אני חושבת שהוא מרגיש, במידה רבה של צדק, שהוא נשאר החבר היחיד של ישראל בעולם. וכשאנחנו מסתכלים על איך העולם מגיב יותר ויותר בכל יום, אז זה די נכון. כי גם כשהולכים למועצת הביטחון, ההחלטות האלה לא עוברות כי ארצות הברית מטילה וטו.
נכון.
אבל כל החברות האחרות מצביעות בעד ההחלטות האלה. ארצות הברית היא עכשיו, היא נותרה באמת סוג של מחסום אחרון, וביידן...
והיא צריכה אבל שותפים, היא צריכה שותפים במאבקים האחרים שלה. היא לא יכולה כל הזמן ללכת ראש בראש עם כולם. זאת אומרת, אוקיי, סין, אוקיי, ברית המועצות, אבל, סליחה, רוסיה. אבל האיחוד האירופי, גרמניה, צרפת, בריטניה, שמי, מתישהו זה פשוט, הגומיה הזאת תיקרה, אני לא רואה מצב אחר.
היא תיקרה, אני לא יודעת אבל אם היא תיקרה בששת החודשים הקרובים, היא תיקרה בטוח אצל הנשיא הדמוקרטי הבא, זהו.
אז אנחנו מדברים על עוד 10 שנים פלוס מינוס.
כן, אי אפשר לדעת.
כן.
איך אפשר לדעת שני החברה האלה, מי יודע אם שני החברה האלה יגיעו בחיים לנובמבר, זה וזה.
אולי זה הבסט קייס סנריה שלנו, את יודעת, כשאנחנו חושבים על טראמפ, אבל נניח לא כרגע. זה יודעת מה, לא בחיים, על הרגליים.
כן, אני בטוחה שהיא תיקרה, זאת אומרת, זה משהו שבו, את יודע, אני אומרת את זה כבר 15 שנה, זה יקרה עוד מעט, והנשיא הדמוקרטי הבא יקרה את זה. אבל אני באמת לא רואה את ביידן, העניין הוא, תשמע, אם הייתה לאמריקאים ולבנות הברית שלהם תחושה שממשלת ישראל היא א' מונהגת בידי מישהו שלא עסוק כל הזמן בהישרדות האישית שלו, ובאמת רוצה, אחד, לנצח את חמאס כמה שיותר מהר, על זה אין ויכוח, להחזיר את החטופים, לעבוד על היום שאחרי, לפתור את הבעיה הזו, יש בעיה, צריך לפתור אותה, צריך לפתור אותה לטווח בינוני ולטווח ארוך, אבל זה לא נתניהו, זה בטח לא הממשלה שלו, זה לא מעניין אותם. ולכן הם משתגעים שם בבית הלבן, הם רואים את זה והם פשוט לא מאמינים שזו המציאות. ופה הטעות שלהם, כי בטח ביידן מכיר את נתניהו הרבה מאוד שנים, והוא היה צריך לראות את כל מה שקורה עכשיו, הוא היה צריך לראות את זה בה. וזה שהוא לא ראה את זה בה, זה משהו שעוד ירדוף אותו.
שמי, אנשים לפעמים רואים את המציאות ולא רוצים להאמין שזאת המציאות, אנחנו מכירים את זה על עצמנו, ואת יודעת, זה יכול להיות ברמה האישית, ברמה המשפחתית, וגם ברמה הלאומית והגלובלית, אתה מסתכל ואתה אומר, כמו שאותו תייר הפעם ראשונה גמל, אין חיה כזאת, לא יכול להיות, זה פשוט לא יכול להיות שראש מדינה, ואת יודעת מה, אני אקח עוד אחות צעד אחד קדימה, לתקשורת ולפרשנים אני לא יודע היום מי באמת הקולות הבולטים, כי שוב, כל מה שהכרנו, כל העולם שהכרנו של הנטוורקס ושל האנקרס הבולטים, הרי הכל התבזר והשתבש, ופוקס היה מה שהיה פעם, ולא ברור כל כך מה הוא עכשיו, ו-MSNBC היו נורא ליברליים, אבל מסתבר שהיו שם גם הרבה מאוד כאלה שהם היו רחוקים מלהיות ליברליים, לא חשוב. עדיין, מה המיינסטרים? מה הקו התקשורתי הבולט בתקשורת הפוליטית, פוליטית, בינלאומית, גלובלית, אמריקאית? איך אנחנו מצטיירים שם?
תראה, ישראל, וזה באמת שאריות הקונצנזוס הדו-מפלגתי, היא מאוד חשובה באמריקה. ואני חושבת שרוב המיינסטרים עדיין נמצא לגמרי בצד של ישראל, אבל זה חודר אליו. זה חודר אליו, קראתי בניו יורק טיימס בחודשים האחרונים מאמרים שבאמת מה שהיינו מגדירים שמאל 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 קיצוני נגד ישראל, שזה דברים שלא קראתי בעבר. אז יש איזושהי חדירה, צריך להפריד בין תקשורת, בין ניו יורק טיימס, וושינגטון פוסט, במידה מסוימת וול סטריט ג'ורנל, לבין פוקס, MSNBC, אבל נגיד CNN מראים דברים איומים מהשטח מעזה, ו-CNN זה האמצע, זה ממש האמצע, יש שם המון המון
תומכים. CNN זה עדיין נחשב ל-International Network שבה אתה קופץ לראות מה קורה בעולם, או שזה השתנה?
מבחינת האמריקאים? אני לא חושבת. לא, אני לא חושבת. חלק גדול מהאמריקאים, המקום אליו הם קופצים לראות מה קורה בעולם זה טיק טוק וטוויטר.
אינסטגרם, כן.
זו אחת הסיבות שאנחנו בצרות האלה, כי אף אחד, כל כך מעט אנשים מקבלים היום את המידע שלהם ממקורות מיימנים.
אני יודע את זה על עצמי, בגלל זה אני שואל, כי מה בכלל שלה? בוודאי ניו יורק טיימס וכאלה, שכמה אנשים באמת קונים עיתונים וכמה אנשים עושים מנוי דיגיטלי, ברור שיש מיליונים, אבל עדיין מתוך הסך הכל של השפעה על דעת קהל, איפה אנחנו נמצאים שם בכלל בסיפור הזה?
אני חושב שהתקשורת האמריקאית היא תמיד כזה מפגרת בכמה דקות אחרי דעת הקהל. הם כזה תמיד לוקח להם קצת יותר זמן, כי זה כמו זו אונייה נורא 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 גדולה, והיא שמרנית בהתנהלות שלה, היא זזה נורא לאט. היא בדרך כלל מגיעה אחרי דעת הקהל, היא הבינה אחרי דעת הקהל שאובמה זה דבר אמיתי והוא יכול לנצח. היא הבינה אחרי, הרבה, הרבה אחרי הזמן, מה בדיוק היה טראמפ, וגם עכשיו היא קצת אחרי איפה שנמצאת דעת הקהל האמריקאית, שברובה רוצה הפסקת אש מיידית, וזה קודם גם רפובליקנים. פשוט להפסיק את הדבר הזה, אף אחד לא אוהב לראות את התמונות האלה, ואז תפסיקו את זה עכשיו. ואז נשאר איך מפסיקים את זה עכשיו ובאיזה תנאים. אתה לא יכול להפסיק בלי החטופים. אתה לא יכול, אתה חייב להחזיר אותם. וזה
לא, אוקיי, זה... אבל הדרישה היא, לא, בואי נעשה סדר. הדרישה היא לסיספייר, להפסקת אש או הפסקת הלחימה, שזה יאפשר את החזרת החטופים. יש פה ביצה ותרנגולת קלאסית. כי נתניהו בא ואומר, אנחנו לא נפסיק את המלחמה, כי יש לנו חטופים שם. ובא עולם ואומר, וחמאס, כן, לצורך העניין, במסע ומתן, הוא אומר, תנאי בסיס בכלל, שנתחיל להחזיר חטופים, זה שתהיה הפסקה ונסיגה מעזה. ופה זה קצת מורכב מדי בשביל תקשורת, שהיא בעיקרה, כמו שאנחנו מכירים אותה, שטוחה. היא לא חושבת כל כך מורכב.
אני חושב שהם בעיקר, מאוד מבולבלים.
כמו כולנו, כן.
זו סיטואציה שלא, פשוט לא הייתה, בגלל שבעבר אירועים כאלה, שוב, העמידה מאחורי ישראל הייתה אוטומטית. 100% אם היית ניו יורק טיימס או פוקס ניוז, זה לא משנה, העמידה הייתה אוטומטית. ועכשיו, בגלל שדעת הקהל היא כבר לא 100%, זה מזיז גם טיפה את התקשורת. ואז באמת נוצר בלבול נוראי, והבלבול הזה משתקף גם בתקשורת, אבל הוא משתקף למשל בקרב יהודים אמריקאים ליברליים, שמסתובבים עכשיו והם אומרים לעצמם, אני דיברתי עם יהודים, אתה יודע, מצביעים דמוקרטיים מסורתיים, הם כל 4 שנים הם מצביעים למועמד הדמוקרטי, והם נורא, הם ממש נבהלו מהנאום של צ'אק שומר, שלא, לא, אסור להגיד את הדברים האלה בכל רם. אז יש כאן בלבול מוחלט של יהדות אמריקה, של התקשורת האמריקאית, של הבית הלבן. זה כאוס שהעוצמה שלו מפתיעה אותי, כי מה שקרה באוקטובר היום בנורא, אבל אני חשבתי שחצי שנה אחרי, גם אם עדיין תהיה מלחמה בעזה, זה ירד מסדר היום. וזה לא. זה אפילו לא קרוב לרדת מסדר היום.
אני משער שזה לא יורד מסדר היום, א', בגלל אישיותו של נתניהו, את זה אנחנו יודעים מהצד שלנו, אבל זה לא יורד מסדר היום, כי אנחנו אכלנו אותה עם, מעבר לכל הקורבנות, שאנחנו עם, פשוט קשה לספור ולדמיין את זה בכל ערב וכל לילה מחדש, החטופים, וזה מצב שמעולם לא היה. בכל מלחמה יש שבועים, אבל שבועים, לא, חיילים, ופה אנחנו עומדים בסיטואציה, שמצד אחד אין עם מי לשאת ולתת, כי זה לא בדיוק מדינה, וזה לא בדיוק שלטון שיש, שאתה יכול להפעיל עליו לחצים. ומהצד השני, הצד שאמור להיות הצד שמנהל את המשא ומתן, מהטובים, מהצד שלנו לצורך העניין, אתה די מטיל ספק באמינות שלו וברצון הטוב שלו.
נכון.
To say the least.
עוד דבר שעושה את ההבדל, אני חושבת, הוא באמת טכנולוגיה. זאת אומרת, היו את הסבבים הקודמים ב-2010, 2012, 2014, כל שנתיים היה איזה סבב כזה של שבועיים. זה כמובן משהו שונה לגמרי, וזו הפעם הראשונה בעידן של מדיה חברתית, טיק טוק, טוויטר, פייק ניוז, AI. זו הפעם הראשונה שיש קונפליקט כזה בעידן הזה. במזרח התיכון, אני כבר מדברת על נגיד רוסיה ואוקראינה, אבל זו פעם ראשונה שאנחנו רואים קונפליקט בין ישראל לפלסטינים בעידן הזה, וזה באמת, זה דיסטרפטינג, זה חלק גדול מהכאוס לדעתי, כי אתה פשוט לא יודע למה להאמין, אנשים ממציאים דברים, אין בגלל שאתה לא יודע למה להאמין, אתה ממציא לעצמך את המציאות שלך, וכל אחד מאמין במה שהוא רוצה. וזה משפיע על דעת הקהל, כאילו כל אחד בא מהאג'נדה שלו, וזה משפיע בסוף חודר גם לתקשורת, וכאוס הוא טוב לטראמפ, והוא טוב לנתניהו, הם חיים על זה, הם שורדים בזכות זה, הוא לא טוב למישהו כמו ג'ו ביידן, ובמצב שאנחנו נמצאים, ביידן מפסיד, טראמפ ונתניהו מנצחים.
הוא לא טוב לאגף שהולך ומתדלדל, אני מקווה שהוא פחות מדודל ממה שנדמה לנו, אבל לנו, זאת אומרת לישראלים שעוד נותרו על הרגליים, לישראלים האמיתיים האחרונים שנשארו כאן, אני לא יודע כמה הם, אני חייב להודות, אבל זה באמת דיון למאמר שיצא בעקבות השרשור שהסתיים וכו'. דיברנו רוב הזמן על הדמוקרטים ועל התקשורת, איפה עומדים הרפובליקנים? גם הם, אני זוכר לאורך החודשים האלה, לא כולם עמדו ומחאו כפיים, ואפילו לינדזי גראהם, אם אני זוכר נכון, היה לו כמה דברי ביקורת על נתניהו ואחרים, וגם ההצבעות, ככל שאנחנו שמים לב בקונגרס והכל, זה לא הולך לפי קווי המתאר הקלאסיים, יש פה אינטרסים שונים ומשונים, איפה הרפובליקנים עומדים מעבר לשאלת טראמפ, שהיא בכלל סיפור מחוץ לעניין?
אני חושבת שמבחינתם, קודם כל הרפובליקנים, קודם כל מסתכלים מה קורה אצל הדמוקרטים ואומרים ההפך, וזה אחד. דבר שני, הם רואים שהדבר הזה עושה לביידן צרות אמיתיות, וזה מאוד משמח אותם באופן טבעי לגמרי. יש רפובליקנים שהם הפכו להיות לגמרי אמריקה פרסט מהימים של טרום היטלר, של אנחנו לא מתארים
שום דבר. הבדלנות הקלאסית.
כן, אנחנו לא מתערבים משום דבר, אנחנו לא נותנים לאף אחד כלום וכולי. אבל הם נורא מעטים וגם הם מאוד גמישים, יש להם עקרונות, ואם תיתן להם הם יכולים לקנות עקרונות אחרים. אז זה אחד. הבעיה שיש להם היא באמת שמצד אחד הם רוצים להצטייר כתומכים מוחלטים בישראל, תעשו מה שאתם רוצים, הנה קחו את כל הנשק והכסף, מצד שני, הם לא מוכנים לעשות אותו דבר בשביל אוקראינה, והספקת הנשק, חבילת הספקת הנשק היא קשורה אחד בשני, ישראל ואוקראינה קשורות זו בזו, ולכן זה גם תקוע בקונגרס, כי הרפובליקנים אומרים כן לישראל, לא לאוקראינה, וביידן אומר או לשתיהן, או לשתיהן לא. ו...
שזה כמובן, אפילו ביידן לא מתכוון לזה. זאת אומרת, בסופו של דבר, הוא לא, כמו שאמרת, הוא יתמוך בישראל, גם אם הוא קצת ייתן טיפה פחות לאוקראינה, כמו שאנחנו רואים
לא
כרגע.
יודעת, לא יודעת. אני חושבת שהדבר האחד שהוא יעמוד על רגליו האחוריות, אולי אפילו טיפה יותר מאשר בתמיכה לישראל, זה נגד פוטין. ולכן זה לא זז, ולכן זה לא זז, החבילה המשותפת הזאת, זה לא זז בקונגרס, כי ביידן לא זז. אז בינתיים זה
אז
תקוע
אנחנו
כך.
נרגיש את זה בכיס, או בחימוש, או במטוסים, או בטנקים, או
לא,
מה שזה לא יהיה?
אני חושבת שלא אני לא חושבת שבעתיד אני אראה להם, בטח לא ברמה כזו שזה ישפיע לפני הבחירות. הנשק ימשיך להגיע, אני לא, פשוט לא רואה
כן, העניין
אופק.
הוא לא נשק כרגע כמובן, אלא חימושים, אבל זה
או חימושים,
נניח, כן,
מה
נשק,
שצריך להגיע
נשק
יגיע.
שם קוד, כן.
מה שיגיע, צריך להגיע, יגיע, אני חושבת. אני לא
הרפובליקנים
רואה
עושים
אופק.
רושם שהם פשוט בעד, אם נגלוש רגע לצד ההוא, שמבחינתם פוטין על הכיפק. זאת אומרת,
בטח.
מה שנקרא פאק אוקראינה, הוא קרס.
לא רק פאק אוקראינה, בכלל.
מעבר לפוטין אני אומר, זאת אומרת, כגישה רפובליקאית קלאסית כזאת, שזה מוזר, כי הרפובליקאים הרי, היסטורית, אנחנו זוכרים את רייגן, מה זאת אומרת, הוא היה
כן,
תולה
וזה נגמר, כן.
את קוסיגין על עץ, מה הבעיה?
זה נגמר עם טראמפ. תשמע, אם רונלד רייגן היה היום רץ בפריימריז הרפובליקנים, הוא היה מפסיד, הוא היה פורש אחרי הסיבוב הראשון, הוא לא עובר את איואה. רונלד רייגן, שהם מנופפים בו עד היום, כנשיא הכי גדול בכל הזמנים, למרות
לוחמני, הלוחמני נגד הגוש המזרחי
כן,
וכולי.
כן, לא משנה, הוא לא היה מתקבל היום למפלגה הרפובליקנית בכלל, הוא לא היה, עזוב רייגן, ג'ורג' דאבליו בוש לא היה מתקבל למפלגה הרפובליקנית היום, אין איזה, זו מפלגה שהלכה, לא סתם ימינה, היא הלכה ימינה לפשיזם. היא תומכת בפוטין, באורבן, אלה האנשים שלה. זאת אומרת, וזה גם כבר לא, זה לא רק האגף של טראמפ, זה כבר כל המפלגה. הוא לגמרי השתלט באופן מוחלט, זה יאמר לזכותו. והמפלגה הזו היום היא, אתה יודע, אם
האמת
החבר'ה
שאני
האלה
לא יודע, אבל בואי באמת ננסה לשרטט מה טראמפ מנצח. מנצח, יש סיכוי לא רע בכלל שטראמפ מנצח. עם כל המיליונים, מאות מיליונים שהוא חייב לכל מיני כוכבניות מכל מיני סוגים, ועם המשפטים האזרחיים, ועם הקפיטול, וכל מה שאנחנו נרצה והכל. תישאר לנו בכלל, תישאר לעולם אמריקה, תישאר לנו אמריקה, זאת אומרת, איזה מין עולם אנחנו יכולים לקבל ב-25, 26, 27, מה הולך להיות להערכתך?
אני חושבת, אני חושבת שעצם העובדה שהאדם הזה רץ שוב עם סיכוי טוב לנצח, אני לא יודעת, אני חושבת שהניסוי הזה, האקספרימנט הזה כולו, הוא יגיע לסיומו הרבה יותר ממה שאפשר היה לחשוב. אני לא יודע, תשמע, הוא יעשה את כל מה שהוא לא הצליח לעשות בקדנציה הראשונה, בגלל שהוא היה חדש לגמרי, הוא לא ציפה לנצח, ולא ידע שום דבר על כלום, הוא עוד קצת נתן למפלגה, או המפלגה קצת היה לה איזושהי, הייתה לה איזושהי השפעה, הם כפו עליו את מייק פנס כסגן, הם כפו עליו את כל מיני אנשים מתוך המפלגה שיהיו בתוך הממשל, זה לא יקרה פעם יותר, זהו, זהו, הסגן שלו יהיה יותר קיצוני ממנו, הקבינט שלו יהיה כולם, הרמה של סטיב בנונים, זה לא יקרה, והפעם הוא גם ידע איך העסק עובד. זאת אומרת, הוא פשוט יפרק את הממשל הפדרלי ויפרק את הדמוקרטיה הזו, הוא גם לא מסתיר את זה. דונלד טראמפ אומר, אני רוצה להיות, אני מהיום הראשון הולך, מגיעה לי חסינות בלתי מוגבלת, ואני רוצה להיות דיקטטור, הוא לא מסתיר את זה. הוא אומר לך מה הוא מתכנן, והאמריקאים, או שהם רוצים את זה, או שהם חיים באיזושהי הכחשה, וההתעוררות שלהם תהיה מכאיבה מאוד. אני חושבת שזה יהיה, זה יהיה נורא. זה יהיה נורא, זה לא קשור בכלל לפוליטיקה, או אם אתה ימני או שמאלני, זה פשוט יהיה פירוק ארצות הברית כפי שאנחנו מכירים אותה.
כן, גם את זה אמרת לא פעם ולא פעמיים. אני,
אנחנו,
באמת, אני חושב על זה.
ואנחנו יותר קרובים לזה מאשר לצד השני.
כן, גם הזמן עושה את שלו, זאת אומרת, אנחנו פשוט מתקרבים לזה מהרבה מאוד בחינות, גם היה די ברור, ואנחנו רואים את זה as we speak, שביידן זה סוג של מעבר, סוג של תקופת
כן, מה
סיום
שהם
תקופה
חשבו,
מסוימת, ולקראת
בדיוק.
תקופה מאוד מאוד לא נודעת לעתיד, בממשל בכלל, בפוליטיקה האמריקאית, ובוודאי במפלגה הדמוקרטית, וזה לא פחות מדאיג מאשר מה שקורה כאן, ואת יודעת מה, זה לא פחות
זה יותר
מדאיג,
מדאיג.
זה יותר מדאיג,
לא מדאיג, כי
כן,
זה
למרות
שינוי
שאת
כל
יודעת,
העולם.
כל אחד מסתכל על
כן, אבל זה כל
כוס התה
העולם.
שלו. כן, זה כל העולם. אמר לי פנקס פה באחת השיחות האחרונות, שאם טראמפ ייבחר ונתניהו עדיין יהיה ראש ממשלה, זו בעיה של ישראל. אם טראמפ ייבחר, נקודה, זאת בעיה של העולם. אז either way, אני, מה שנקרא, no way out, אני לא כל כך רואה איזה
בסוף לא.
מוצא מחכה לנו בסוף כל הסיפור הזה,
כן,
למרות
המצב
שאני
המצב
חושב
הזה.
שלנתניהו לא יוכל לברוח לנצח מגורלו. זאת אומרת, אני חייב להאמין, ואת יודעת שאני הסקפטי האולטימטיבי, שחייבת להיות, אנחנו חייבים להגיע לבחירות השנה. השנה או מקסימום סוף השנה או תחילת השנה הקרובה, כי לא יכול להיות, לא יכול להיות, אף ראש ממשלה לא שרד מלחמה בינונית, כבר לא מדבר על קטסטרופה כמו שחווינו עכשיו, כמו שאנחנו עדיין בתוכה. פשוט לא עלה על דעתי, אבל הרבה
כן,
דברים לא
אבל
עלו על
אנחנו
דעתי.
בעולם, כן, אבל אנחנו בעולם אחר לגמרי. אני חשבתי שהשישה בינואר היה, כאילו, היה בדיעבד, זה מה שהציל את אמריקה, שהשישה בינואר יסגור את
יאיר,
הדבר הזה
יאיר,
של טראמפ.
וכל הפעמונים, אוקיי.
כן, לא, וגם יסגור את הדבר הזה של טראמפ, אנשים הבינו למה הוא,
למה
למה הם
באמת, את
עלו.
יודעת מה אמרת את זה עכשיו? איך יכול להיות שדבר כזה, שהוא היה הפיכה בשידור חי, מתוזמרת לחלוטין, נדמה לי שאפילו אף אחד פה לא מכחיש את זה, איך ייתכן שהמדינה העצומה הזאת מרשה לעצמה לנפנף את הדבר הזה, שהוא בזמנים אחרים הם פשוט היו תולים אותו מהעץ הכי גבוה בוושינגטון, או לפחות סוגרים אותו לנצח באיזשהו תא בלי חלונות. איך יכול להיות שזה עובר ככה סתם וכלום, פשוט כלום? איך? איך את מסבירה את זה?
כי מסתבר שחלק מאוד גדול מהמיתוס של אמריקה שנוצר לאורך השנים היה בנוי על זה שאנשים היו, שני הצדדים היו מספיק אחראים, הם אמרו אוקיי, אנחנו, יש חוקים ונורמות שעומדים לפיהם, וזה היה נכון לנשיא רפובליקני ולנשיא דמוקרטי, ופתאום בא מישהו שמסתבר שהאבות המייסדים לא תיארו לעצמם שיכול להיות אחד
אבל
כזה.
פה אנחנו מדברים על פשע פדרלי לכאורה. עזבי עכשיו אבות מייסדים בפוליטיקה. אני מדבר איתך עכשיו על מערכת המשפט, על תובע כללי, שמחויב על פי חוק להגיש כתב אישום על הדבר הזה.
נכון? אבל, אוקיי, אבל פה אנחנו נכנסים באמת לתוך העולם אמריק גרלנד, חיכה שנתיים להתחיל לחקור את דונלד טראמפ, ועכשיו אין זמן, אין זמן למשפט לפני הבחירות. אז זה כבר, אתה יודע, נכנסים לזה. אבל בסופו של דבר, תשמע, אם אחרי 4 שנים של טראמפ, אני כבר לא מדברת רק על 6 בינואר, אני מדברת על 1.5 מיליון אנשים שמתו מוות מיותר מקורונה, אם אחרי כל זה יבואו 80 מיליון איש ויצביעו לו שוב, אז זה מה שהמדינה רוצה, זה מה
כן,
שאנשים פה
טוב,
רוצים.
את האמירה הזאת אני מכיר מפה, וכל יום
אבל זה
מנסים
ככה.
ללמד אותי מה זה דמוקרטיה. לא, זה לא נכון.
לא,
זה
זה
לא
לא קשור
נכון,
למה זה
זה לא נכון,
דמוקרטיה.
כי מלכתחילה יש מקרים שבהם אנשים לא יכולים להיות eligibles להיבחר אם הם פושעים בהגדרה. בן אדם שהורשע בגרימת מוות, בכוונה תחילה, גם אם זה לא רצח מדרגה ראשונה וכו', לא יכול לרוץ לנשיאות. בעיניי לפחות. אני לא יודע בדיוק לגבי החוקים האמריקאים.
כן, גם בעיניי, אבל בשביל זה הוא צריך להיות מורשע קודם.
בשביל זה צריך אבל לתבוע אותו קודם ולשפוט אותו קודם.
נכון.
שום דבר מהדברים האלה לא נעשה.
נכון, אז אנחנו שוב חוזרים לאם היו מתחילים לחקור אותו יום אחרי שנכנס ממשל ביידן, אז לפני שנתיים כבר היה משפט. אז זה עניין אחד, אבל אתה רואה שגם בישראל, אדם בתוך תהליך משפטי לא זז מילימטר.
אני,
ראש
אני,
ממשלה
אני
והוא לא
מסכים
זז
איתך,
מילימטר.
למרות שאני חייב לציין שההבדל הוא משמעותי. זאת אומרת, לא ראינו את נתניהו שולח
מבחינת מה שהם עשו, כן, בטח.
את הבריונים שלו להשתלט על
לא,
הכנסת,
זה בטוח.
וגם אם הם היו משתלטים על הכנסת, לא היה, הם היו מוצאים אותו ריק, אז זה לא היה משנה כל כך הרבה, אבל בגדול,
לא, זה
אין
בטוח.
משמעות.
אבל ארצות הברית משלמת עכשיו מחיר על כל מיני, על הדמוקרטיה המעוותת שלה מראש. שוב, אני לא חושב שיש לטראמפ רוב בשום צורה, אני חושב שהוא יפסיד שוב את ההצבעה הפופולרית בהפרש של מיליונים, אבל זה לא משנה, כי הדמוקרטיה הזו היא בנויה באופן מעוות מתחילת הדרך, מפה אלקטורלית זה אנטי דמוקרטיה, והחוקה לא החוקה המפוארת של ארצות הברית לא הייתה ערוכה לתופעה כמו טראמפ, ואין שום, כל מנגנון ה-check and balance מסתבר שהוא טוב כשיש נשיאים שעומדים בנורמות, אתה יודע, כשיש ג'ימי קרטר וביל קלינטון וג'ורג' בוש, והם עומדים בנורמות, הם עושים, הם לא מסכימים, אבל יש נורמות. אבל
יש
כשבא
דן
מישהו...
ואנדן, והוא ביטל את זה לחלוטין.
נכון, הוא פירק
אגב,
הכל.
אפרופו דמוקרטיה ואלקטורים והכל, אם תשאלי את אל גור, זה לא התחיל היום, אנחנו מגדים את זה.
כל הקטסטרופות היום הן חוזרות אחורה לשנת 2000, לבחירות של 2000. איך שאתה לא...
ולפלורידה.
כן, כן.
זה מדהים.
בדיוק, בדיוק. לכמה מאות קולות בפלורידה, רק תנסה לדמיין לך מה היה קורה עם... בוא נדבר עכשיו על climate change, אם אל גור היה נשיא בשנת 2000. כל קמפיין עושה טעויות. אבל יש תהליכים ארוכים, היסטוריים, וטראמפ... המפלגה הרפובליקנית חיכתה לאחד כזה, חיכתה לו בערך מהרגע שאובמה ניצח, והוא הגיע בזמן, יש לו אינסטינקטים פוליטיים טובים מאוד, אין מה לעשות, הוא מבין את אמריקה האמיתית, לא את אמריקה מהפנטזיות, וזה עובד, זה עבד לו, ואיכשהו, איכשהו היום, הוא פייבוריט לנצח בנובמבר.
טוב, תשמעי, לא, לא, לא לשם התכוונתי להגיע, אבל ככה זה, כי זה על הפרק, גם זה על הפרק, וחלק גדול ממה שאנחנו כמעט סיימנו איתו עכשיו, שזה טראמפ, נוגע גם לתחילת השיחה, לצרות שלנו ולצרות של ביידן איתנו, ואגב, ממש תוך כדי השיחה, נסגר סופית שהנגבי ודרמר יוצאים לוושינגטון בשליחות נתניהו לדון במתקפה על רפיח. עכשיו, אני אדבר עם פרשנים צבאיים, אני אדבר עם פרשנים פוליטיים, הכל, אין רפיח, אין מתקפה על רפיח. עכשיו, אני לא מבין אגב את הממשל. הם אומרים, אתה לא יכול לתקוף את רפיח, אנחנו מתנגדים לתקיפה ברפיח, אתה, אין לך את היכולת, אין לך את ההסמכה שלנו, זה יביא לסנקציות, לא חשוב מה המשמעות שלהם והכל. והם שולחים שני שליחים לדון בזה. על מה יש לדון פה? מה? מה זה השטות הזאת?
הוא מושך זמן, נתניהו, הוא מושך זמן.
כן, אבל למה האמריקאים משתפים פעולה עם זה? בשביל מה?
זה מחזיר אותנו להתחלה. ביידן, כשמדובר בישראל, הוא לא רואה בעיניים.
אין, אבל זה באמת שקוף מדי בשביל...
נכון.
אני באמת לא מצליח להבין את זה. אבל שוב, אנחנו מסיימים שיחות מהסוג הזה, כשאנחנו מבינים פחות ממה שהבנו כשנכנסנו אליהן, אז...
אי אפשר להבין שום.
זה מה שיש. טוב, תשמעי, למדתי לא מעט על הלכי הרוח, לא מעודד בכלל, אבל צריך לדעת איפה אנחנו עומדים, ואני ממש משוכנע שזה לא תהיה השיחה האחרונה בנושא הזה, כי אנחנו הולכים ל... לא שנה, אבל 8 חודשים סוערים ביותר מעכשיו פחות או יותר עד, עד החלק השני של נובמבר השנה, ומי יודע מה אחרי זה. ואני רוצה רק לקוות שעוד יישארו חטופים חיים ושאיכשהו חלקם ובוודאי כולם איכשהו ישוחררו ונרגע קצת מכל הפסיכוזה הזאת, כי באמת בלי זה אז אפשר לסגור את כל הבסטה הזאת לגמרי, עם ביידן או בלי ביידן או טראמפ או מי שזה לא יהיה, אין לנו זכות קיום בעולם הזה אם נוותר על המינימום הזה. ציפי, תודה על השיחה הזאת. מה אני אגיד לך, צאי קצת ליהנות מהאביב בחוף המזרחי, ואנחנו נמשיך בדיונים האלה. תודה.
תודה, טובי. ביי.
להתראות.